الحياة له الطعام إلا أنه غاضب مرة أخرى. يا إلهي، كيف نتصرف مع هذا الولد؟ ها؟
يا زوجتي العزيزة، ما إن يهدأ عنها سأذهب إليك وأتحدث معه. لا تقلق.
وهكذا يا صغار الحلوين، بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده، دق في اليوم الأول 7 مساء.
كون إيران، كلها ربكها إسلامية من سهران، كلها إيمت تبسيدك فيها سلام. تشدور آنو بخين مشاع أخر أسريب 50 عد شتم أسريب 20 في هشعونها بين لأمي قل كتصار شاع أصار نتريم بتدر شل 15 نكتا 150 كيلو.
أتمنى أن يأتي اليوم لا تدق فيه المسمار على السياج.
شدور خوزر مشاء 6:50 عد 7:20 في هشاون هبين لومي آل هقليم 19 مترين في تيتر شيل 15,445 كيلو هرتز. كول إيران مشاء ديرجام شدور خوزر مشاء 4:20 لشاء 4:50 ببوكر في هشاون هبين لومي آل هقال 22 مترين في تيتر شيل 13,740 كيلو هرتز.
وفي أسابيع وتوقف عن الغذاء
متان لكلوت تقول إيران مطران بإم سعوتها بريان يتل ساعة شلوش بي هكبرد متان قم لخبس أثار كل إيران بإنترنت على هكتوبة مارس تودي .ir
H-E أجل وكذلك
أحسنت يا بني إذا
الدوائرها الإلكترونية شلانو كل دبيت إيران @gmail.com أنو نمسئين جام برشاتوت ها كبرتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دبيت إيران
أحسن
نعم أحبتي بدأ علاء من جديد
فليل هاي يعني
لا يغضب حتى انتهى من المسامير بسيط نعم فجاء إلى وجه
مزيني كريم شالوم راض هايتون هبريتي ها جارديان بهت يا خيس لمدينيوت ها خوتس شل ترامب سيين كين سيارتو تبريت نوكات بي دبلوماتيا بي سجنون ها مافيا ها جارديان بي ما أمار على لمدينيوت ها خوتس شل سيارتو تبريت دونالد ترامب شي كوتفتو سيدر خداش مدقيق مدقبش كاتب كي بعلوت هبريت شل شعبار شل أرصوت أبريت لو تصريحات للأرمين ولا تيت لجيتيماتسيا لتفيسات هفكيروت شل ترامب بيأسكاوت بينلوميوت بيما أمارزي هم خبير بهتخزو لهتصارات بروبا بكتيوت شل ترامب نيجد عزة ولؤومين لعقوب فلسطين من أرصوت أفوتيهم متسيين كي شون دوار لجبه رايون شل ترام شي عزة تريخة لهيوت تخت شليتا امريكانيت هو بهت اهم لخلالين ومنهاجين هم مكبالين بيخسيم هبين روميين اول هم مشتار هم نخاخي شل هبايت هلابان اينو منع مي هشيتا هبسيسيت شل هعولام هم اصفتي كخ شي ممشال هبايت هلابان مشمي ات السدر هما صورتي لهيوت بلتي افشاري هايتون هبريتي ذي سابور كي هدريشا شل ترامب لها عبارة بخفية شل 2.5 مليون من آدم فلسطين لمدينوت عراب هشخينوت هي الشور بارور لفشا ذي تهور اثنين مزين كريم لفي هجارديان هرايون شي عزة تهفوخ لنوفش يام تيخوني لأخر هاشتلتوت شل أرصوت هبريت لمروت شهو مكريد راخوك عدك دي كخوخ ميهم تسيقوت ترامب متيخيس لإزور مكي هم الخما بليب إخاد إزوريم هموركاوين بعولان كمو أخوزة نتوشة بمنهاتن ومسخيك أن خيهم شل مليوني أناشيم بسافة شل يطران مخيرة مشخات وفشيطات ومسار شل بوس مافيا هجارديان مدقيش كي جيشا كازو تكبير اتخسر هيا تسيبوت بتكوفا شباه مدرشت جيشا شعنا لخلوتين قدي لشمر على هفسكتها ايش هشبريريت برتسوعة عزر كل هممشلوت بيزور شل معرف آسيا ملفاد هكواليتسيا هكتصونيت شل بنيامين نتنياهو بشتاخين هكبوشين روقوت بهتعربوتو شل ترامب ونسكنت دي هرسانيت هكارديان كوتير هشكفازو روخت جام بكير بعلوت هبريت هايروبيوت شل أرصوت هبريت أوتان مدينوت شعاد لفني مسبار شابوات ראו את עצמן בעלות ברית עצמאיות של ארצות הברית אך כעת הבינו שמושג כזה אינו קיים במוחו של טראמפ הוא מזהה רק שלוש קטגוריות לקוחות, מתחרים ואויבים אפשר לעבור בין הקטגוריות הללו רק באמצעות חנופה והגשת הטבות אבל לברית מתמשכת המבוססת על אינטרסים משותפים חובות אמנה משפטית וערכים דמוקרטיים וכבר אין מקום בבית הלבן של טראמפ עד כאן תוכנית השבוע Thank you.
سر هشکریم همه فرسامیم آل اسرائیل مسپار افس شفا پودکست شم این نوزار به مخلیقت هتکشورت شل ایران رادیو ایم متعنینیم لشموا اوت پودکستیم مسوق زه יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו דאט איי-אר. בפרקים הקודמים ציינו לשישה מטוסים עתיקים על ארץ ישראל שיצרו הציונים. הסברנו את כל ששת מטוסים בצורה שלמה על סמך העובדות ההיסטוריות. בפרק זה ובפרקים הבאים נזכיר את שלוש האגדות הציוניות העדכניות. מטוסים עכשוויים שמשתמשת בהם ישראל כדי להצדיק את הכיבוש של פלסטין. הפרק השביעי בספר שלו מציין אילן פפל אחד המטוסים הציוניים העכשוויים, המטוס שאומר כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במערב אסיה. אילן פפל אומר שבעיני ישראלים רבים ותומכיהם ישראל היא דמוקרטיה מתונה ושואפת לשלום עם שכנותיה. יש האומרים כי אם יש משהו רע במדינה הדמוקרטית הזו, אז זה חוזר למלחמת 67. המיתוס השגרי חסר הבסיס הזה מעלים למרבה הצער כמה חוקרים, בעוד שאין לו בסיס היסטורי ואינו נכון. לפני 67 לא היה ניתן לראות בישראל מדינה דמוקרטית. כפי שאמרנו בפרקים הקודמים, ישראל השליטה שלטון צבאי על העם הפלסטיני תוך התכחשות לכל הזכויות הבסיסיות והאזרחיות של הפלסטינים. השלטון הזה הרס את הבתים של פלסטינים רבים ועצר אותם בכל עת שרצה. גם אם חייל זוטר ישראלי החליט להרוס בתי הפלסטינים או להחזיקם במחסום שעות ארוכות או לכלוא אותם ללא צו מבית משפט, הפלסטינים לא היו יכולים לעשות כל דבר. התנהגות זו החלה עם השנה הראשונה להקמת ישראל. הישראלים גירשו את הפלסטינים מבתיהם ומעריהם, הרגו ופצעו רבים מהם. באזורים הכפריים המצב היה גרוע יותר. הישראלים היו רוצים להשתלט על האדמה הפוריה. הם אפילו רימו התושבים בכפרים רבים כדי לעזוב את בתיהם לשבועיים בלבד. הצבא טענו כי הם רוצים את האדמה לצורך אימונים, אבל כשהפלסטינים חזרו מצאו שהכפרים שלהם נמחקו לחלוטין או שהועברו לאנשים אחרים. דוגמה בולטת לטרור של הצבא ניתן לראות בטבח בכפר קאסם באוקטובר 1956. הקברניטים הישראלים טענו כי תושבי הכפר הפרו את צווי המשטר הצבאי והעוצר, מה גרם לצבא לירות ולרצוח אותם. אבל המציאות הייתה אחרת. הפלסטינים לא ידעו על המשטר הצבאי. מאוחר יותר המסמכים הראו כי ישראל נהגה באגרסיביות לגרש את הפלסטינים מהאזור. חוקרים רבים כיום יודעים שהטבח ב-56 היה מעשה שנועד להפחיד את תושבי האזור כדי לעזוב. זו אחת מאלפי הסיבות שהתירו לצבא הישראלי להרוג בשטחים הכבושים. האכזריות המאורגנת לא התגלמה רק בתקריות הרצח והרג. האכזריות הייתה חמורה יותר בהתנהגות היומיומית של המשטר הישראלי. הפלסטינים בישראל בתוך הקו הירוק לא מדברים הרבה על התקופה מלפני 67. המסמכים לא מציגים את התמונה המלאה. עם זאת אנו מוצאים שיר שמצביע על סימני החיים תחת השלטון הצבאי. נתן אלתרמן היה משורר מפורסם וחשוב בדורו. לאלתרמן היה תור שבועי בשם התור השביעי, היה כותב על אירועים שקרה או שמע עליהם. הוא היה כתב בסגנון שירים, כאשר אומר באחד מהם, הידיעה שהתה שני לילות וימים, והופיעה ושוב נעלמה במחי יד, ואין קול ואין קשב. נדמה לפעמים שאומנם אולי אין בה עניין מיוחד. באפר על אום אל-פחם, הכפר המתח, התפלשו ילדים, אזרחי המדינה. והייתה צורתו של אחד חשודה, והנה חייל צהל מבני יהודה. ויצבנו עמות, ופקודה היא פקודה. ופקודה היא פקודה, אך הכסיל והפוכח לא עמד כמצווה והתחיל בורח. עד הרים חייל צהל רובהו והנפלה וירה ופגע והרג את הילד. זה הכל ותו לא. בקיצור מסתבר שכמעט באמת אין פה מה לספר. אלתרמן סיפר פעם נוספת בשיר משלו על אמא חולה פלסטינית ואמר כי ישראל גירשה אותה לעבר השני של נהר הירדן ללא הסבר. כשאישה ניסתה לחזור נעצרו ונכלאו ילדיה הקטנים. אלתרמן כתב, הכותב העריך בטעות כי הסיפור הזה יוחש או יוסבר, אבל שום דבר לא קרה, אפילו לא מילה. ישנן עדויות רבות לכך שישראל לא הייתה דמוקרטית עד 67. ישראל נקטה במדיניות ירי בשביל להרוג כלפי הפליטים שניסו לקבל בחזרה את התבואה החקלאית או בעלי החיים שלהם. הצבא הישראלי היה באופוריה עם אקדח טעון, הרג ללא סיבה אלפי אזרחים פלסטינים בין 1948 ל-1967. הדמוקרטיה בכל מדינה נמדדת בהתאם להתייחסות השלטון באותה מדינה לבני המיעוטים בה. בהקשר זה ישראל נמצאת במצב נמוך הרבה יותר מרמה שאפשר להגדיר אותה דמוקרטיה אמיתית. לאחר כיבוש שטחים חדשים, למשל, ישראל חוקקה חוקים חדשים, חוקים הנוגעים לאזרחות, חוקים לבעלות ועיקר חוק השבות. חוק השבות מעניק אוטומטית אזרחות ישראלית לכל יהודי בעולם. החוק הזה הוא לא דמוקרטי להחריד, כי הוא עומד בסתירה מוחלטת עם זכות השיבה של הפלסטינים, הזכות שאושרה בהחלטה משנת 1948 שהתקבלה על ידי העצרת הכללית של האום ב-48. פעולה ישראלית זו בראשה שלילת הזכות של העם הפלסטיני לחזור למולדתו והענקתה לאחרים שאין להם קשר לארץ הפלסטינה. זו ההתנהגות בלתי דמוקרטית לחלוטין. ניתן להוכיח את האופי הבלתי דמוקרטי של ישראל על ידי סקירת מדיניות התקציב שלה בהקשר של בעיית הקרקעות. כיום יותר מ-90% מהקרקעות, כלומר ארץ פלסטין כולה, היא בבעלות הקרן הקיימת לישראל. בעלי קרקעות אינם מושים לבצע עסקאות עם אזרחים לא יהודים. האדמות הציבוריות והשמורות קיבלו עדיפות לשימוש בתוכניות לאומיות. וכמו כן, הערים הפלסטיניות לא הורחבו אפילו בקילומטר ריבוע אחד, אף שהאוכלוסייה שלהם הוכפלו מאז 48. במקביל, מבנים יישובים יהודיים כל הזמן. הפגיעה הפרוטה הזו נמשכת בנוגע לזכות האזרח לבחור את מקום מגוריו. המשטר הציוני ביצע פשעים רבים בארץ פלסטין מאז הקמתו. יתרה מכך, ישראל מתחילת הקמתה בארץ פלסטין ובנוסף לכל הלחצים הצבאיים והאלימות שמפעילה כלפי תושבי השטחים הכבושים, התעקשה להפר את זכויות האדם בהיקף נרחב. ישראל תורגש שוב ושוב כמפרת זכויות האדם הגדולה בעולם בהתאם לדוח זכויות האדם של האום. ההחלטות נגד ישראל על הרקע הפרת זכויות האדם מלאות בבקשות, כינויים, הבעת דאגה, הבעות חרטה וכן צווים להפסיק לאלתר את הפרת זכויות האדם. אך כל המאמצים האנושיים להפסקת האפליה הגזענית הזאת והפרת זכויות אדם נידונו לכישלון מוחלט. לכן המשטר הישראלי לא יכול אפילו לפנטז על הצגת עצמו כדמוקרטיה לפי דעתו של אילן פפה. בהתחשב בהשפלה של מיליוני פלסטינים כהתנהגות יומיומית ועל אף הטענה ביחס לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ברור כי הדמוקרטיה הזו מתנהגת וכמו דיקטטורה בצורה הגרועה ביותר. התשובה הישראלית, הן בזירה הדיפלומטית והן בזירה האקדמית, היא שהצעדים הללו זמניים. אם הפלסטינים יתנהגו טוב יותר, ההתנהגויות הללו ישתנו. אבל מחקר ובדיקה קצרה על מה שמתרחש בשטחים הכבושים חושפים כמה ההיגיון הישראלי בהקשר זה הוא אבסורדי. ב-1967 התייחס המשטר הישראלי לגדה המערבית ולרצועת עזה כחלק טבעי מארץ ישראל. התנהגות זו נמשכה מאותו יום ועד היום. בישראל השיח היה תמיד איך לכבוש יותר ויותר, ולא על אם זה נכון או לא. מה שכל פרויקט קולוניאלי זקוק לו, קודם כל הוא האדמה. בשטחים הכבושים זה מתאפשר בהפקעה, גירוש בעליהם שהיו חיים בהם מאבות אבותיהם והטלת תנאי חיים קשים על תושבים מקוריים. חגורות של התנחלויות יהודיות הוקמו במטרה להפריד בין הכפרים הפלסטיניים לבין כפרים וערים נוספים. במקרים מסוימים היו מבטחים אפילו כפר אחד לכמה חלקים. זה מכנים מדענים גיאוגרפיית אסונות. הנושא גרם לאסון סביבתי, مکروت همایم هیت یبشو به نوفی حکی و حیقیم بیوتیر به ارز فلسطین نهرسو بیتیرم کاخ بنیاقا هیت نخلویوت هیوی آله هیرس بطیهم شل هفلسطینین به هیرس اتریم ها ارتیولوگیین کلیل همورشت ها اولمیت شل ارز فلسطین כך שפלסטין איבדה את זהותה הארכיאולוגית והתיירותית. בכל שנה מפציץ הצבא הישראלי אלפי בתים של הפלסטינים באמתלות שונות. סוג נוסף של דיכוי שישראל השתמשה בו הוא אטימות הבתים. תארו לעצמכם שכל הדלתות והחלונות של הבית שלכם נאטמו במלט ואבנים ואין ביכולתכם להיכנס לבתיהם ואין ביכולתכם לעשות דבר. אילן פפה אומר כי ההיסטוריה לא ידעה שימוש בצעד כל כך מכוער ואכזרי מצד כל שהוא חוץ מישראל. מקרה נוסף התגלם בתוכנית בשם כיבוש נאור, Enlightened Occupation, שמאפשר למתנחלים הקיצוניים להקים כנופיות עצמאיות, להציק לפלסטינים ולהרוס את רכושם. עד שנות ה-80 הם היו מפעילים טרור אמיתי, חוקפים את הנכבדים הפלסטינים, מפציצים מסגדים בתוך עיר הקודש ויורים לעבר הבתים והמכוניות הפלסטיניות ועוד. בספרו שנכתב לפני יותר מעשור, שלא מתייחס להתפתחויות בימינו בפלסטין ובעזה, מבהיר אילן פפה כי המתנחלים הישראלים היו נהנים מחסינות מכל עונש והיו תוקפים את הפלסטינים ואת הרכוש שלהם בגדה המערבית. גם ברצועת עזה הצבא הישראלי הטיל מצור המבטא אנישה קולקטיבית לתושביה. לאחר מכן הצבא מבצע התנקשויות שמשמעותן מעשי רצח בלתי חוקיים. אילן פפה אומר שמאז 67 כ150,000 פלסטינים נרצחו שלא כדין על ידי ישראל. היו ביניהם גם אלפי ילדים. כמובן שאם היה כותב את ספרו היום, פפה היה מוסיף כ40,000 חללים שנהרגו עד כה במלחמת עזה ואת הטבח של יותר מ9,000 ילדים, להוסיף אותם לרשימת הפשעים שביצע המשטר הישראלי המזויף. פפה מציין גם היבט נוסף של הכיבוש, שהוא מעצר ללא משפט. הוא מפעיל כי מכל 5 פלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, אדם אחד נאלץ לעבור את ההליך האלה. יש הסבורים שההתנהגות האמריקנית היא גרועה מההתנהגות הישראלית. הכוונה היא ההתנהגות של ארצות הברית בכליאתם ומעצרם של 100,000 אזרחים יפנים במלחמת העולם השנייה. למרות שאין ספק לגבי התנהגותם והפסולה של האמריקנים, אלא שמספר הפלסטינים שעברו וסבלו מהמדיניות השרירותית של ישראל היה גדול יותר, כאשר הנושא מעצר מנהלי כולל מעצר ללא משפט של צעירים ומבוקרים, גברים ונשים, לתקופה ארוכה. המעצר ללא משפט קורם לנזק נפשי גדול. אדם שלא יודע מה האשמה שלו, אין לו עורך דין ואינו יכול לראות את משפחתו. בסופו של דבר אילן פפה קובע כי בנוסף לעובדה שיש לערער על הכיבוש הנאור של ישראל, גם הטענה כי ישראל היא דמוקרטיה היא טענה מגוחכת. מפני ההתנהגות הארמונית והסתירות הפוליטיות חושפות את ישראל על מערומה. ساعت کان معزنی کریم.
گلزاری